הפטרת עוד היום בנוב לעמוד נתקנה בראשיתה כהפטרת יום אחרון של פסח, יום טוב שני של גלויות. אנחנו ככזאת, ברוך השם, לא מכירים אותה, והיא נקראת בגלות בשמיני של פסח, כפי שנקרא היום טוב האחרון, היום טוב השני של שבי של פסח. רבותינו שבדור קומה של המדינה תקנו את ההפטרה הזאת להיות הפטרת יום העצמאות, ונדמה לי שיש לה הרבה מאוד סיבות. במרכזה היא עוסקת ב"ויצא חוטר מגזע ישי", בתיאור דמותו של המשיח, שבפשטותו של הפרק בעצם מדבר על חזקיהו, עוד נחזור אל הדברים עוד מעט, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה. זה אותו חוטר שיצא מגזע ישי, בן פרצי, בן דוד. הוא מתואר כאן בתיאורים שלפיו נזהה את המציאות הזאת של גאולה של משיח בן דוד ועריכו ביראת השם, ושפט בצדק דלים, והיה צדק אזור מותנה והאמונה אזור חלציו, והמציאות כולה, וגר זאב עם כבש ונמר עם דביר בת, ועגל וכפיר ומריח דם, ונער קטון נוהג בם, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. היום ההוא שורש ישי אשר עומד לנסעמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. באותו יום מתואר איך יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש. נחזור לעניין הזה. נשא נס לגויים, ושר הקנאת אפרים וצוררי יהודה יקריתו. אפרים לא יקנה את יהודה, יהודה לא יצור את אפרים. שיבת ציון, קיבוץ גלויות, לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לי ישראל ביום עלותו מארץ מצרים. ואז מגיעים הפסוקים החותמים את ההפטרה. ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. פסוק מדהים. על מה עודה לך הקדוש ברוך הוא? על זה שענפת בי. ענפת בי זה כעס. עודך השם כי ענפת בי. כשתגמור לראות את כל המכלול, ישוב אפך ותנחמני. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד. פסוקים מוכרים לכולנו. כי עוזי וזמרת יד אדוני והילי לישועה, ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם, קראו בשמו, זמרו השם כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. במחזור ויטרי מופיע תא מעניין למה תקנו את ההפטרה הזאת להיות ההפטרה של יום טוב אחרון של פסח, ושם הופיע שרצו לרמוז ליהודים בגלות שלא יחשבו שהם הגיעו לגאולה, ושעוד יש הרבה לאן לחלום. לויצא חוטר מגזע ישי, וצהלי ורוני יושבת ציון, שעוד אנחנו בדרך, עוד לא הגענו. נדמה לי שעל פי זה התקנה הזאת להעביר את ההפטרה הזאת מהפטרת, הייתי אומר, חג הגלות של חג הגאולה, יום טוב שני של הגלות של חג שביעי של פסח, להפטרת יום העצמאות, זה בפני עצמו מסר גדול מאוד. הגענו, אבל אנחנו עוד בדרך, אנחנו עוד מחכים לבית תפילה לכל העמים. עוד לא כולם פה, עוד יש שאר עמו אשר לא הגיע, וכך הלאה. אבל נדמה לי שאם העמיקים, יש כאן הרבה הרבה יותר מזה בתקנת ההפטרה הזאת, ובלילה הזה אני חושב שכולנו מרגישים וכולנו שייכים לתחושה הקבועה של כולנו, החיבור המדהים הזה שפה בפסוקים מתבטא במילים עודך השם כי ענפת בי ישוב אפך ותנחמני. מעט מאוד צמתים בהיסטוריה כמו צומת הדור שלנו יכולים לראות את המכלול הזה של המכה הנוראית שעוד רגע נדבר עליה בהקשר להפטרה שאנחנו נמצאים, של הישועה המופלאה שבאה מתוכה, של הזהירות המרבית שצריך להיזהר מלחשוב שהגענו לסוף פסוק, של השאיפה לזכור תמיד שאנחנו עדיין ממשיכים, של הכוח לראות את המכלול ביחד, עד הגדול שבכל, החלום הגדול של צהלי ורוני שיפו בסוף. אולי נחזור רגע לפסוקים הפותחים את ההפטרה מההתחלה, לא את ההפטרה אלא את הפסוקים קצת לפני, ולפני כן נזכיר רגע את המציאות. מלך אשור, ממלכת אשור, מתחילה לצבור תאוסה גדולה מאוד. ממלכת אשור מתחילה להתפשט אימפריאליסטית בכל האגן הגדול. תגלת פיל עשר, מלך אשור מתחיל להגיע לדמשק. בספר מלכים מתואר בשנה הרביעית למלך חזקיהו, נזכור יש עדיין ממלכת יהודה ויש ממלכת ישראל, בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן אילה מלך ישראל, עלה שלמן עשר מלך אשור על שומרון ויצר עליה. בעצם זאת מלחמה שירושלים, ירושלים כבירתה של ממלכת יהודה, לא קשורה אליה בכלל. אשור צובר תאוצה ומתחיל לכבוש את השומרון. הוא לא רק מתחיל, הוא עוד רגע מגלה את השבטים. אלה השבטים שבהמשך הפסוקים ידבר הנביא בהמשך, שעוד יום יבוא ותהיה מסילה לשאר עמו. וילכדוע את השומרון, את ממלכת שומרון, מקצה שלוש שנים, היא השנה העשירית, השנה התשיעית להושע מלך ישראל. במקביל בירושלים מולך יזכיה כבר בשנה השישית, ובאותה שנה נלכדה שומרון, כך מתארים הפסוקים במלכים ב' בפרק י' ח'. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה. גלות עשרת השבטים מופיעה פה. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. זוהי גלות אשור, זוהי גלות עשרת השבטים. בעצם לאשור לכאורה אין שום מגמה להגיע ולהמשיך לכיוון בכלל של יהודה וירושלים. הוא השתלט על השומרון, ואנחנו לא יודעים מאיכן בעצם באה המגמה להמשיך לכיוון של ירושלים. אנחנו נדלג על הכל. כאן ישנה שאלה גדולה מאוד, כל הפרשנים, כל הדנים עוסקים בשאלה הזאת. בשלב מסוים חזקיה מתחיל להכין את המרד, את המרד נגד ממלכת אשור, והוא לא מוכן לקבל את ממלכתו של אשור. הוא חובר דווקא עם המדינות הגדולות האויבות של אשור, עם בבל ומצרים, והוא, חזקיהו מלך יהודה, מאוד מאוד בשונה מאביו אחז, שלאורך כל הדרך פיתח קשרים כל הזמן עם הממלכות, גם בנושאים הדתיים של עבודה זרה, של במות, של ירידה, של נפילה, של הכל, חזקיה פותח במרד אדיר. הוא חוסם את מימי הגיחון, כל מה שקשור למרד חזקיהו. יש הרבה מה לברר מאיכן זה בא. כך או כך, בשלב מסוים מנבא הנביא את הנבואה הבאה: והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להישען על מכהו. יום יבוא ובני ישראל שיצאו לגלות יבינו את חטאם, שהוא להישען על מכהו, להישען על הגוי שבסופו של דבר הוא זה שיגלה אותך, ונשען על השם קדוש ישראל באמת. שאר ישוב, שאר יעקב, אל גיבור. השאר, השארית, שארית ישראל, תשוב אל גיבור. כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים, שאר ישוב בו. כי ליון חרוץ שוטף צדקה. כי חלה ונחרתה השם אלוקים צבאות עושה בקרב כל הארץ. תיאור של שואה מחרידה על ממלכת ישראל. מי שישארו יהיו שארית הפליטה, פליטת בית יעקב. הם עוד ישובו לישראל. נבואת שיבת עשרת השבטים שתתרחש. אבל לעומת הנבואה על עשרת השבטים, מה יקרה בממלכת יהודה? לכן כה אמר השם אלוהים צבאות, אל תראה עמי יושב ציון. מי זה עמי יושב ציון? יהודה. העם היושב בציון ולא העם שישב בשומרון וחבר עם ממלכת אשור ונשען על מכהו ובסוף חטף את המכה מהמכה. לכן כה אמר השם אלוהים צבאות, אל תראה עמי יושב ציון מאשור. עמי יושב ציון שלא סומך על ממלכת אשור. בשבט יקקה ומתהו יישא עליך בדרך מצרים. כי עוד מעט מזער וחלה זעם ואפי על תבליטם. גם הקדנציה שלהם הולכת להיגמר. ואני עוד מעט וחלה זעם, ועורר עליו אדוני צבאות שוט כמכת מדיין בצור עורב, ומתהו על הים ונשאו בדרך מצרים. אגב, כל הזמן מושבת אשור למצרים, והגאולה מאשור לגאולה ממצרים. סוף הפרק, דרך אגב, שמתאר את הגאולה מאשור, מתאר: ויושע השם ביום ההוא את יחזקיהו מלך יהודה, בדיוק במילים של ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. זה אגב הפעמיים היחידות שזה מופיע. כי עוד מעט נזהר אם כן וחלה זעם ועורר עליו השם צבאות שוט, והיה ביום ההוא יסור סובלו מעל שכמך. אז יסור סובלו סבלותם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים מעל שכמך, ועולו מעל צוואריך, וחובל עול מפני שמן. חז"ל דורשים כאן את הדרשה הנפלאה על המילים האלה, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו. ועכשיו הפסוקים הקודמים לתחילת ההפטרה, תיאור השאיטה של סנחריב כבר לא בממלכת ישראל אלא בהתקרבות שלו לממלכת יהודה ובנימין. הוא מתקרב, בעל היה. שימו לב אגב לשמות כאן, הם ודאי מזכירים לכם שמות בשבט בנחלת בנימין ובאזור. בעל היה, כנראה העי, עבר במגרון למחמס יפקיד כליו, עברו מעברה גבע, כנראה ג'יב, מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נאסה, צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לאישה ענייה ענתות, נדדה מדמינה, יושבי הגיבים העיזו. אני בכוונה קראתי את כל ההקדמה כי אי אפשר להתחיל בעוד היום בנוב לעמוד. אתם מבינים מה מתואר פה? מתואר פה, וצריך לקרוא את זה בקצב מהיר, מתואר פה ברחמנות, אם אפשר קצת יותר למטה, מתואר פה וצריך לקרוא את זה בקצב הרבה יותר נכון, מרוץ אדיר של מלך אשור, כאילו הוא לוקח את העסק ברגל. זה שטויות מבחינתו, אין כאן שום בעיה, הוא לוקח את יישובי בנימין, הוא לוקח את הערים, והסוף הסוף הסוף, הנה המגמה האמיתית שלו, אף אחד לא תכנן אותה. כשמלך אשור פתח את האימפריאליזם האדיר שלו, אף אחד לא חשב שבעצם בעצם בעצם המגמה האחרונה שלו היא ירושלים. על זה לא דיברו. הבנו שהוא מדבר על דמשק, על אשור, על ערי מדי, על חלך וחבור, על אירופה, על כל מיני מקומות. רק בסוף מתגלה האמת, המלחמה היא על משהו לגמרי אחר. עוד היום בנוב לעמוד, נוב עיר הכהנים, ומה נעשה שם בנוב? ינופף ידו הר בת ציון. שימו לב אגב לכתיב ולקריא, הר הבית, ינופף ידו הר בת ציון גבעת ירושלים. בדרך חיוך אומרים היום שההפטרה הזו נבחרה בגלל ינופף ידו של הסעודה, של המנגל, של יום העצמאות. אבל ינופף ידו זה ביטוי ציני של כובש אדיר, כובש שאין לו מעצורים, והכובש האימפריאליסט הזה שעובר עולם שלם מתקרב ורואה את ירושלים והוא רואה אותה בזלזול, הוא מנופף ידו על גבעת ירושלים. זה בדיחה מבחינתו, הוא רוצה לכבוש את גבעת ירושלים כאילו היא כלום. אינני נכנס כאן, אבל הפרקים גם במלכים, גם בדברי הימים, גם בישעיהו, אין אגב מלחמה כמו שאין מלך ממלכי בית דוד חוץ מדוד ושלמה, שמתוארת בכזאת עריכות כמו חזקיהו המלך ומלחמתו עם סנחריב. אף אחד מהמלכים לא זוכה לדבר כזה. זה חוזר כמה וכמה פעמים, ובכל הדרך מתואר איך הוא מתקדם, רב שקה שר צבאו ושרי צבאו איתו מפילים את המורל בקרב העם. רב שקה עומד מעל החומה ומדבר יהודית, מדבר בעברית, וגורם לכולם לדמורליזציה נוראית, שבר נוראי בעם. דרך אגב, רב שקה הזה, חז"ל אומרים שהיה בכלל ישראל מומר, והוא משלנו, ישנה אפילו דעה שהוא אח חורג של חזקיהו עצמו, והוא שייך לאחז, לאותה משפחה. והמלחמה האדירה הזאת כמעט נגמרת. לפי הבנת חז"ל בישעיהו, זה מתרחש בליל הסדר. ערב אחד לפני ליל הסדר מגיע חזקיה סנחריב, סליחה, ורואה שם את ירושלים. במדרש מדהים שמופיע בדף שלפניכם, למטה כתוב: הציץ רב שקה על החומה ושמע שהיו קוראים את ההלל של ליל פסח, ואמר לסנחריב: חזור לאחוריך, כי ניסים נעשים להם בזה הלילה. והיה מבזה סנחריב את הדבר שנאמר: ינופף ידו הר בציון גבעת ירושלים. חלק מהפיוטים של ליל הסדר מזכירים את המנופף, שהיה לו עיווי לנופף בכל הפיוט של קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. שם מוזכר סנחריב המנופף בליל הפסח, מה שגם מוביל את ההפטרה הזאת להיות הפטרת שביעי של פסח ביום טוב השני שלה. ואז בא הנביא ואומר: הנה האדון השם צבאות מסעף פורה במערצה, ורמי הקומה גלויים, והגבוהים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול. המהפכה תתחיל. רמי הקומה, מלך אשור, האימפריאליזם הגדול עוד מעט יכרע, עוד מעט הוא יתפרק. התחושה היא שהאימפריאליזם הזה שואט ומגיע במציאות שאי אפשר בכלל לעצור אותה. בעל עיית עבר במגרון, למכמס יפקיד כליו, עברו מעברה, אין שום דבר שיעצור אותו מלהגיע לירושלים. בהמשך סיפור המלחמה הזאת, 185 אלף חיילי אשור מיתים סביבות ירושלים. סנחריב עצמו בורח חזרה לאשור, שם הוא נהרג על ידי ילדיו שעושים הפיכה ולוקחים את השלטון, ואשור לאט לאט מתחילה להיעלם מהעולם. ועל הבסיס הזה מתחילה נבואת: ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. אני רוצה לעצור כאן לרגע ולנסות לטעון שיש כאן, דווקא בהפטרה הזאת כהפטרת יום העצמאות, יסוד עצום שאני חושב שצריך ללמוד אותו היטב. ההפטרה לא מתחילה ב"ויצא חוטר מגזע ישי", היא מתחילה בחבלי משיח. היא מתחילה באימפריאליסט שאתה לא מבין למה בכלל, וכל החוקרים והמפרשים עוסקים בזה לאורך כל הדרך, מה הוא בעצם מחפש בירושלים, למה זה מעניין אותו. השיקולים שלו שייכים בעצם לאזורים אחרים בכלל. אבל בסופו של סיפור כנראה שהוא קולט שהמלחמה האמיתית שלו בניסיון הזה לחסל את העם הזה ובניסיון להשתלט על העולם, בסופו של דבר מחוברת למלחמה הזאת על ירושלים. יושבי ירושלים אולי לא שמו לב שמעל החומות מנופף סנחריב בידו, ואלמלא הנס האדיר הוא כבר ביקש להחריב את ירושלים. שיתוארו הפסוקים הבאים, הם יתארו מסילה לשאר עמו. הם יתארו עם שלם שצריך לשוב. אני אמשיך, ראה את זה בדף שלפנינו. הם יתארו את המשיח, אבל אז הם יתארו את מה שיבוא יחד איתו. והיה ביום ההוא, פסוק י' בפרק י' א', שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. ומה יקרה? והיה ביום ההוא יוסיף השם שינית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים. ביטוי מדהים אגב, לקנות את שאר עמו. קונים משהו שנמכר, כי נמכרנו. ויוסיף השם לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים. פתאום זה קשור לא רק לאשור, ויהיה קשור לכל הגלויות ולקיבוץ של כל הגלויות מכל המקומות. ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ואז צרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרייתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. סיפור מפלת סנחריב, מלך אשור, הוא סיפור כפול. הוא סיפור על שבטי ישראל ויהודה שחלוקים בדרך. חזקיהו מלך יהודה, שהופך אצל ישעיה הנביא לדמות של המשיח, וראוי היה חזקיה שיעשה משיח לישראל, הוא האדם שיכול לעמוד מול ממלכת אשור, שיכול לעמוד מול מה שנראה בלתי אפשרי, ולהאמין בכוחות שיש בתוכנו. אני חושב שכשקבעו את ההפטרה הזאת כהפטרת יום טוב שני של שביעי של פסח, זאת הסיבה המרכזית שקבעו אותה. כי כל עניינו של שביעי של פסח הוא גילוי העוצמות שיש בתוכנו פנימה. כשאתה עומד ליד הים הסוער ימים בודדים אחרי היציאה ממצרים, אז מגיע המשבר הנוראי, אולי הנורא יותר ממה שהיה במצרים. כי ממצרים הוצא עם שרידי חרב, שלא היה להם גם את הכוח לתת בעצמם בכלל. היה צריך להוציא עם שלם ממצרים, ממתת שערי תומעה, ולהביא אותו החוצה, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמר, וגם צידה לא עשו להם. הם יוצאים ממצרים עם אמונה עצומה שעדיין מקננת באנשים האלה שבעשור לחודש קשרו את השה שלהם למיטה, אבל בניסים שקשה לתאר אותם בכלל. הם יוצאים ממצרים כי הקדוש ברוך הוא יקה את הבכורות בחצי הלילה. אחרי שבעה ימים הם מגיעים אל החלק הקשה באמת. מה שחיזק את האנשים בדרך הייתה ידיעה אחת, שמצרים נגמרה, שמצרים אין אותה יותר, אין יותר מה להישען על המכה, כי המכה נגמר. אין בית אשר אין שמת, ותהי צעקה גדולה במצרים. עם העבדים היהודי הגדול במצרים שמע את הצורר צועק ונענק תחת סופו, כל בחורי מצרים מתים. ואז מגיעה התופעה המופלאה, פתאום מצרים חי, ו600 רכב בחור שועט אחריהם, ומצרים רודף אחרי בני ישראל. אני עוזב את הכל חוץ מאת השאלה האחת, שהיא זאת שנשאלת מתוך כל השאלות והזעקות הגדולות של ויצעקו בני ישראל אל השם ועמי ולי אין קברים במצרים ולקחתנו למות במדבר, כל הזעקות הגדולות שיש. הרי מה דיברו איתם בימים האלה? אמרו להם בדרך, זהו, התחלת בגאולה, מדינה, הולכים, אין יותר מצרים. והמשבר הנורא מגיע. אולי הזעקה הכי קשה שעולה שם ויוצרת את כל הקרעים בתוך הכיתות, בין הקט שאומרת נקפוץ לים לקט שאומרת נלך למצרים ונתאבד, בין הקט שאומרת נחזור ונמכור את עצמנו למצרים. אולי הזעקה שעולה שם מכולם היא אחת, איפה הקודש ברוך הוא שראינו אותו כל כך ברור לפני 7 ימים? איזה הסתר פנים גמור זה. והיה אולי מי שהרגיע ואמר, רבותיי, המצב לא יותר גרוע ממה שהיה במצרים 200 שנה. אבל התשובה הזאת לא עברה מסך, היא לא עזרה לאף אחד. כי אני לא יודע אם המצב יותר גרוע או פחות גרוע. המצב עכשיו הוא שכבר חשבנו שיצאנו, ועכשיו גם אין כבר את מצרים להישען עליה. כלום. ואולי אתה יכול ליפול למקום הרבה יותר גרוע, ואז בצדק בשאלה, אולי טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. רק אז אפשר להבין, כשהיינו קצת בדיינו לפני פסח, הזכרנו את זה בקיצור, רק אז אפשר להבין את החידוש הגדול שאחר כך יקרא לו הנביא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים לפני קריאת ים סוף בסוג אחר של הסתר פנים ממה שהיה במצרים. הסתר הפנים של לפני ים סוף הסוער הוא הסתר פנים נורא, אבל הוא הסתר פנים של חסד. אני רוצה להסביר. משפט נורא, קשה. זה השלב שבו הקדוש ברוך הוא יכול לקרוא לנו את הים, כמו שהוא הוציא אותנו ממצרים. אבל אם הוא יקרא לנו את הים בלי שאנחנו נעשה משהו, אז הוא לא גילה לנו שאנחנו יכולים בעצמנו לעשות את זה. זה השלב שבו הרופא הטוב, זו הדוגמה שהבאנו בפעם שדיברנו על זה, זו הדוגמה שבה, בשלב שבו הרופא הטוב יגיד, אני כבר לא תומך בך, המרפאה סגורה, אני לא עוזר, אתה יכול בעצמך, תיכנס פנימה, תלך לבד, יש לך כוח. זה השלם שבו הקדוש ברוך הוא יגיד למשה רבינו, התפקיד שלך עכשיו הוא שגם אתה לא תעזור. התפקיד שלך עכשיו הוא לזוז הצידה. דבר אל בני ישראל וישאו. זה השלם שבו החסד הגדול ביותר הוא להגלות לי שאני יכול להיכנס לים. זו מכה נוראית. זו תחושת הסתר נוראית, אבל זו תחושת הסתר שרק מתוכה מתגלה הכוח האדיר שיש בך. והוא מגיע לפעמים רק כאשר מגיעים אל החידלון הכי נורא שיש. שבת אנחנו נקרא הפטרה של שבת ראש חודש, אבל נקרא בפרשות את הפרשות של תזריע ומצורע. אילו היינו קוראים את ההפטרה של פרשת מצורע, היינו קוראים שם את ההפטרה של ארבעת המצורעים הנמצאים מחוץ לחומת שומרון בתקופה שלפני אשור, בתקופה של ממלכת ארם. שם נמצאים אותם ארבעה מצורעים בחוץ, והמציאות בעיר בפנים, המציאות בממלכת שומרון פנימה, היא מציאות מזעזעת, רעב מחריד בעיר. מלך שומרון מגיע לתסכול הקשה ביותר שלו כאשר הוא רואה את אותה אישה זועקת מעל החומה אל המלך, והיא באה אליו בבכי בטענה, היא וחברתה עשו ביניהם עסקה. לאן הרעב הגיע? ולפי אותה עסקה הן סיכמו ביניהם שזאת תאכל את בנה של זאת וזאת תאכל את הבן של זאת. והאישה זועקת מן החומה שהיא נתנה לחברתה כבר את בנה, ועכשיו חברתה לא עומדת בצד שלה בחוזה. והמלך יוצא כבר מגדרו, הוא זועק, הוא קורא לנביא, הוא רוצה להרוג אותו. הנביא באותם הימים הוא אלישע הנביא, ואלישע מגיע ואומר את הנבואה הידועה שלו, כעת מחר שאה סולת בשקל בשער שומרון, ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. עכשיו בעוד 24 שעות אין רעב בשומרון. ליד המלך עומד אדם מעניין שקוראים לו השליש, והוא נשען על ידו את איש האלוקים, וכשהוא שומע את הנבואה הכל כך הזויה הזו, הכל כך מוזרה הזו, בשעה שהרעב מגיע עד לחרפה הכי נוראית שיש, הוא אומר למלך, אדוני המלך, הנה השם עושה ערובות בשמיים, היה הדבר הזה? ואלישע הנביא אומר לו, הנך רואה ומשם לא תאכל. אתה תזכה ותראה את זה, אבל אתה גם לא תאכל. ואז מגיע אותו הסיפור המדהים שארבעת המצורעים הבזויים, המזולזלים ביותר בחברה, פתאום רואים שמחנה ארם נוטש את אוהליו. איזושהי שמועת שווא התחילה להקות בתוך צבא ארם, כאילו תוקפים אותה מכיוון אחר, והם נוטשים את האוהלים ויוצאים לאיזושהי בריחה כללית, המונית. המצורעים האלה מחוץ לחומה רואים את העניין, חולשים על אוהלי מחנה ארם, משיבים את נפשם, אוכלים, שותים, ומחליטים אחר כך, נו, אם כבר, אז אולי גם כדאי להגיד בתוך העיר, בשומרון, שצבא ארם שצר על השומרון ורק מחכה שאחרון הרעבים ימות, כדי שיפתחו את הדלתות ויקנעו, והם נכנסים חופשי לתוך שומרון, שכל הצבא הזה ברע. הם דופקים על הדלתות של החומות, לא מאמינים להם, בסוף המלך שולח איזה סוס ככה לתוך העניינים, המצורעים מגיעים, מספרים את הסיפור, אנשי השומרון יוצאים, מתברר שאכן צבא ארם שחולש על כל האזור נטש, צובעים על כל הביזה והאוכל של צבא ארם, וכעת מחר שאה סולת בשקל בשער שומרון ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ואז מתאר הנביא איך כולם רצים ועטים על האוכל. מצב הרעב היה שהיו עושים עסקים בגללי חיות כדי שיהיה לאכילה, וכולם עטים על האוכל שנשאר מצבא ארם, הכל מציאות כזאת באמת של שעה סולת בשקל, והשליש הולך לראות את מה שמתרחש, ומהמון האדם שמסתובב שם הוא נדרס, וידרסו אותו בשער וימות. פעם הזכרנו את ההפטרה הזאת ולומדנו אותה, והדגשנו בה שני דגשים. זאת ההפטרה שנקראת לפני יום העצמאות, היא הפטרה מדהימה. זאת ההפטרה שנקראת אחרי שביעי של פסח, זה פילי פלאות. היא לא סתם ההפטרה של פרשת מצורע. בתוך שומרון איש לא מאמין שיש איזשהו סיכוי למשהו. מה מתגלה בסיפור הזה? שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים? זה סוף הסיפור? ידעתי לפניכם גם כן. מה מתגלה? שמחנה הרם ברח מהמקום. נו, סיפורים כאלה היו גם בקומה של מדינת ישראל בהמון מקומות. מה מתגלה? מתגלה מופיע בספר חרדים מגדולי צפת בימי תור הזהב של צפת. בלזר הזקרי בספר חרדים אומר יסוד אדיר. אתם יודעים מה היה חטאו של השליש? למה השליש הזה צריך למות? מה יש? הוא אמר שזה לא ריאלי, זה באמת לא ריאלי, מה יש? הנס יופיע, פילי פלאות, אבל הוא לא ריאלי. אתם יודעים מה היה חטאו של השליש? השליש שהאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. הוא הרי אומר למלך, הנה השם עושה ערובות בשמיים. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אתם יודעים מה היה חטאו? בקדוש ברוך הוא האמין. אבל הוא לא האמין שהדור הזה ראוי למס הזה. הוא אמר, אדוני המלך, אני מכיר את השחיתות בשומרון. אני מכיר את האנשים. העם הזה לא ראוי לנס הזה. חטאו של השליש הוא לא באי אמונה בקדוש ברוך הוא, חטאו של השליש הוא ביתר אמונה בקדוש ברוך הוא. חטאו של השליש שהוא לא מאמין שיהיה נחשון בן עמינדב שייכנס לים. חטאו של השליש שהוא לא מאמין במה שחזקיהו מאמין, שאנחנו יכולים לעצור את השור. חטאו של השליש שהוא לא מאמין בנו. רב שקה שעומד מעל החומה בשם מלך השור לא מבקש להוריד את האמונה בקדוש ברוך הוא. הוא סך הכל אומר לעם מעל החומה, אל תאמינו בעצמכם, אל תאמינו בחזקיהו, אל תאמינו ביכולת שלכם, אל תאמינו בכוח שלכם. ואז מובן גם סיפור המצורעים האדיר הזה. ארבעת המצורעים הם האחרונים שהייתי בונה עליהם שדרכם תבוא איזושהי ישועה לעם. הם גם באופן אישי אנשים כל כך נמוכים. מחנה הרם עוזב את אוהליו, אתם רואים שיש כאן סיכוי להצלה לעם. מה הדבר הראשון שהם הולכים ועושים? הולכים לאוהלים ושותים, אוכלים. נו, כבר אין יותר מקום, אין ברירה, אז הולכים להודיע בתוך שומרון. הם האחרונים שהיית בונה על משהו. אבל זה סיפור הגאולה הגדול. אם הגאולה באה לרומם את הכל, היא באה לרומם את הכל מפי התחתיות שלו, והיא באה לגלות שהכוח נמצא גם במי שנראה לך שאין שום סיכוי להאמין בו. ארבעת המצורעים הופכים למבשרי הגאולה של הפטרת מצורע. השליש הגדול, הניסה, הנכבד, הנשען על ידו את איש האלוקים, הופך למכחיש האמונה בעם, בנו, בכוחות שלנו. חזקיה המלך עומד מול מציאות שמבקשת לחלות את הכל. ליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, סנחריב מגלה את האמת כשהוא מנופף ידו על הר ציון גבעת ירושלים. הפתרון הסופי הוא על הכל. המלחמה היא לא בעי ולא במגרון, לא במחמס ולא בגבע, לא בשומרון ולא בלהגלות את אנשי השומרון לחלך וחבור וערי מדי. המלחמה היא מי ימלוך בעולם. המלחמה היא על הר בית ציון. והכתיב והקרי המדהים הזה של הר בת ציון והר בית ציון הוא כל כך חזק. המלחמה היא האם יהיה בית שהקודש ברוך הוא מולך דרכו על העולם כולו, האם הקודש ברוך הוא מולך בעולם, האם יהיה חוטר מגזע ישי שיגלה שהשם מלך בעולם, או ששלמן עשר ותגלת פיל עשר וסנחריב ורודני כל הדורות המבקשים לחלוש על העולם כולו ישלטו על העולם. לי ברור שכאשר תקנו את ההפטרה הזאת להיות ההפטרה של יום העצמאות, תקנו אותה גם כדי לומר מאיכן באנו, איפה היינו כמה שנים לפניכם, כמה קרוב היה הקורט אחרי ההסכמים כבר עם המופתי מעל גבעת ירושלים והר בית ציון אל גבעת ירושלים. כמה צריך לחזור ולהבין את מגמתו של האויב, את מגמת הצורר שחזקיה קלט אותה בתוך ירושלים. כמה צריך לקלוט שהמגמה האחת והיחידה היא פתרון סופי. ואני רואה בהפטרה הזו הפטרה מדהימה שאומרת, אני אומר את זה הכי חריף שיש, הוא צודק, באמת צריך פתרון סופי. הפתרון הסופי יהיה ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, אליו גויים ידרושו. ההפטרה הזאת של מוצאי שביעי של פסח בגלות, ועם חזרתנו הביתה בעזרת השם בגאולה המתרחשת לפנינו בעזרו יתברך כשאנחנו שווים הנה בעצמאות, היא ההפטרה שבאה ומתארת את סוף הטירוף של הרודן רץ עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בת ציון גבעת ירושלים. וההיסטוריה משתנה, אבל כשהיא משתנה, אם הפילוסופיה שלך לא תשתנה, אז במקום להישען על אשור אתה תישען עכשיו על איזו ממלכה אחרת. אז במקום להישען על האימפריאליסט מאירופה אתה תישען על אימפריאליסט מייבשת אחרת, כי שם זה לא יקרה ואתה לא תבין בכלל שהוא צדק. הוא אמר, אם העם הזה לא יבשר את בשורת ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אז בעולם הזה יהיה וקום, ובוקום כמו בוקום ייכנס איזה סנחריב. וזה עניין טכני אם הוא יחלוש רק על ממלכת שומרון או גם על עיית ומגרון, המגמה שלו היא גבעת ירושלים. לקבוע את ההפטרה הזאת כהפטרת יום העצמאות, זאת עוצמה אדירה. לקבוע שהמגמה של היום הזה, שהמגמה של הנס הזה, שההבנה של העצמאות הזאת, היא מפני שאנחנו רואים אותה כשלב, כמדרגה בדרך להומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. שאנחנו רואים את העודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני, ומבינים שמחזירים לנו את הכוח כדי שנבין שאנחנו לא רק יכולים לעמוד מול סנחריב, אלא אנחנו האלטרנטיבה לסנחריב מלך אשור. אני אומר את זה הרבה יותר חריף, אם אנחנו לא ניקח את המושכות, יקום סנחריב אחר שיקח את המושכות. ולא אנחנו כדי שאנחנו ניקח את המושכות. איך הוא מתואר המלך שלנו בניגוד למלך המושחת הזה? איך מתואר המלך הזה שלנו? ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. ומה הוא יעשה? ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עיסה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, ועריכו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ומה הוא יעשה בעולם, המלך הזה שהוא האלטרנטיבה שנצטרך להציע? ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לאן וארץ, והיקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלשיו. איזה ביטוי, אזור מותניו של מלך, זה כל מה שיש באפוד. אזור מותניו של המלך הזה יהיה צדק. אזור חלציו כמו עוזר ישראל בגבורה, אזור חלציו, אזור החלוציות של המלך הזה, תהיה אמונה. חשבתם פעם אגב על המילה הזאת, חלציו של אדם? השורש הוא חט למד צדי. איך אנחנו אומרים כל יום בתפילה? כמה פעמים? ומען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. מה זה למען יחלצון בעברית? למען יחלצון שינצלו, נכון? שיחלצו מהצרה. אמת? להיחלץ. To save, להינצל. ומה זה עוד למען יחלצון ידידיך? למען יחלצון ידידיך, אומר המלבין פירושו, שיהיו חלוצים. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך ואמן. למה אתה נחלץ? למה נחלצת? כדי להיחלץ? ועכשיו נחלצתי מהרודן מאירופה ואני רץ לרודן השני שהיום הוא נחמד? או נחלצת כדי להבין שהחלוציות צריכה לעבור אליך? מילה מדהימה. יוצא חלציו של אדם, אלה חלציו, והאמונה אזור חלציו. החלציים נקראים כך מפני שמשם נחלץ התינוק. הוא תקוע בפנים והוא נחלץ, אבל הוא לא נחלץ כדי להיות נחלץ, הוא נחלץ כדי להיות חלוץ. ואז הוא הופך להיות מי שנחלץ משם. אז מה זה למען יחלצון ידידיך? איך מסיימים את התפילה? ריבונו של עולם תציל אותי, או ריבונו של עולם אני אציל את השכינה שבגלות? ושניהם ביחד. ואז כשהאמונה היא אזור חלציו, יגיע העולם של וגר זאב עם כבש. הכבש שלא נחלט דן לעצמו כמו איש גלותי קטן עם איזה זאב עדיף לעשות עסקים. מי הזאב הכי פחות נושך? אשור, בבל, מצרים. חזקיהו היה הכבש שאמר שבי של פסח. האמונה האדירה הזאת, הכוח המופלא הזה שממשיך לתאר את הישועה הגדולה בהמשך, וגר ואב עם כבש, עולם שלם ייצא מהרודנות הזאת, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרה ודוב תראם, ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חורפתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, שרק אתמול נופף עליו ידו סנחייריב. כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. והערה אחרונה. הערתי בדברים שעסקנו בהם בעקבות פסח. הזכרתי דברים שמביא בעל שולחן ארוך הרב, האדמור הזקן מחבד, לפני 250 שנה. אני מזכיר את הדברים מפני שבמה שאמרנו מקודם לא הזכרנו, רק רמזנו. דיברנו הרבה את יום העצמאות לרעיון הביטחון, העוצמה, האמונה של שביעי של פסח. לא לחינם יחול יום העצמאות בשנה לעולם ביום בשבוע שבו יחול שביעי של פסח. הסימן הידוע הוא סימן אטבש, ראשון של פסח יהיה תמיד תף, תשעה באב, שני של פסח יהיה תמיד היום שבו חל שבועות, שלישי של פסח יהיה לעולם היום שבו יחול ראש השנה, וכך כל הימים. וו מקביל לפי, והיום השישי של פסח באותה שנה תמיד יחול אותו השבוע באותו יום פורים. ביום השביעי של פסח בסימן את בש העתיק שמופיע כבר מאות בשנים, היום השביעי של פסח היה מיותם קצת, מולו מופיע עין. איך אמרנו? עד שבאו הציונים ואמרו יום שביעי של פסח הוא יום העצמאות. תואם מי שחושב שזה וורט סתם, זה עומק העומקים. חידושו של יום העצמאות הראשון בעולם, החידוש הראשון והמרכזי, הוא מה שהתחדש בשביעי של פסח. הפטרת יום טוב שני של שביעי של פסח היא לדעת שמה שנאמר על ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. אתם יודעים מתי הושיע השם את ישראל מיד מצרים? לא כשהם יצאו ממצרים. אז הושיע השם את ישראל. אבל השם הושיע את ישראל מיד מצרים כשהם ידעו שהם יכולים בעצמם. רק כשהם חצו את הים ונכנסו אליו בכוחותיהם, כי הם ידעו שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הכוח, רק אז הושיע השם את ישראל מיד מצרים. רק אז נאמר ויאמינו בהשם אבל גם במשה עבדו. רק אז הם האמינו בהשם וראו לאן יכול להגיע אדם שיודע שהוא עבדו של הקדוש ברוך הוא ונוסע. בהפטרת יום טוב שני של שביעי של פסח הביאו את ההפטרה שמתוארת בנביא בסיום הפסוקים, לא של ההפטרה אלא של המובאה האחרת, ויושע השם את יחזקיהו ואת יהודה ביום ההוא מיד סנחריב מלך אשור. זה פלאי פלאות. היו הרבה ישועות, ואף פעם לא הבנתי למה רק בישועה הזאת מופיע בדיוק אותו פסוק באותה צורה, ממש באותה מילים. זה מדהים, מפני שקרה אותו סיפור, מפני שמה שעשה חזקיה בירושלים היה מה שעשה נחשון בן אמינדב מאותו השבט על ים סוף. פעם כשעסקנו בחטא המרגלים שאלנו שאלה מעניינת, אמרנו שכשמסתכלים מה אמר משה רבינו למרגלים לעשות, המרגלים עשו כל מה שהוא אמר להם. הוא אמר להם, עלו זה בנגב וראיתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, נכון? ואת הערים אשר הוא יושב בהן, נהה במחנים עם במבצרים, ומה הארץ השמנה היא עם רזה היש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. והימים ימי ביקורי ענבים. נו, אז אתה נורא רוצה ללמוד מה עשו המרגלים לא כמו שאמר משה, כדי לדעת להינצל מחטא המרגלים. מה עשו יהושע וכלב שלא עשו כל המרגלים? הנה הפסוקים. כתוב היה עלו בנגב, עשו. כתוב שהם לקחו מפרי הארץ אשכול ענבים, עשו. כתוב שהם אמרו שהארץ זבת חלב ודבש וזה פריה, עשו. הכל הם עשו. שאלת אם הארץ טובה או רעה, ענו. שאלת אם יש שם ענקים, אם יש שם יושבים במחנים או במבצרים, מה רצית, שיענו מה שאתה רוצה או שיענו מה שראו? ענו. מה חטאם? וחשבנו כשדיברנו על זה פעם אחת, שרק דבר אחד אמר להם משה לעשות והם לא עשו. הוא לא שלח אותם לראות אם הארץ רעה, שמנה, רזה. לזה מספיק לשלוח צילום אוויר. רק דבר אחד הוא שלח אותם שהם יכולים לעשות ושום מחשב לא יכול לתת. על הכל כתוב שהם עשו. אבל הוא הוסיף ואמר להם מילה. והתחזקתם. לא כתוב והתחזקו. תחפשו, אין. אתם מבינים עכשיו למה קוראים למלך הזה חזקיה? מי מחזק את מי? יא את חזקיה או חזקיה את השם בעצמו? אתם מבינים מה זה פסח ושביעי של פסח? מי המחזק ומי המתחזק? עכשיו אתם מבינים מהו המודל של חוטר שיצא מגזע ישי ונצר משורשיו ישראל? אין שום מחלוקת. ובי המפרשים אומרים שהפסוקים האלה נאמרים על חזקיה עצמו. המפרשים האחרים אומרים שהם נאמרים על המשיח. והיינו אך. כי זה כל העניין שצריך לגלות משיח. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, את הכוח שיש בי רק לא הכרתי אותו. את הוויית חזקתם. ובנוסף לזה, רק את הדבר הנוסף שרמזנו לו הוא בו נעמוד, וגם הוא כל ההפטרה הזאת של יום העצמאות. ההפטרה שתחילתה ולא לשכוח את הרודן הזה המנופף על הר בית ציון, ולא לשכוח את החרב השלופה הזאת בידו על ירושלים שהזכרנו גם באמצע ליל הסדר. תחילתה ולא לשכוח ולא לטעות לא לטעות ולחשוב שזו מלחמה שקשורה רק ליהודים מפולניה, כי הם קצת הצבנו את השלטון. אבל היהודים מהונגריה, להם זה לא יקרה. בעיקר גם מפני שהיהודים מפולניה הם קצת יותר מדי ציונים, אבל היהודים מהונגריה הם פחות. זה רק ציטוטים ממעט מהמסמכים המזעזעים שפתוחים לפני כולנו. שהמלחמה היא רק באנשים מהכפר ההוא, אבל לא מהכפר ההוא. כי ההם שיתפו פעולה עם ההוא, והאלה עם בבל, והאלה עם האלה. כי שוכחים שהמלחמה היא עם המנופף ידו על הר בציון גבעת ירושלים, כי המלחמה היא בכלל לא איתנו, אלא עם השוכן בירושלים. עם השוכן בירושלים שלא מאפשר לסנחריב לשלוט על העולם כולו. ועל כן הדבר השני האדיר שיש בחג הזה, ביום העצמאות שיש לפנינו. אין מסוכן יותר ביום הזה מלחשוב שהיעד הוא מה שכבר הגעת אליו. זאת מדרגה. זאת מדרגה בדרך אל היעד הגדול. זאת מדרגה שצריך לתת לה תוכן של צדק אזור מותניו ואמונה אזור חלציו. זאת מדרגה שצריך למלא אותה בתוכן הפנימי של והריחו ויראת השם. איך התחלנו להזכיר? לפני 250 שנה כותב בעל שולחן ערוך הרב את אותו משפט מדהים, שאני חושב שכדאי לאמץ אותו ולנהוג לפיו ממש. רבים מאיתנו נוהגים מצוות מנגל בהידור. טוב מאוד. עוד לא יצא זמירות ליום העצמאות. יש כל מיני ככה, אבל איך שיפה, אני חושב שצריך יהיה לכתוב שם סעיף למעלה ולהחליט מה צריך להיות תוכן דברי התורה של הסעודה. חלק אחד ודאי צריך להיות עודך השם, לדעת להודות. החלק השני נמצא בעולמה של הלכה, הרבה לפני שהוכרזה מדינת ישראל. החלק השני הוא חלק פשוט. האדמור הזקן, כפי שהתחלתי לומר, כותב ש-30 יום קודם כל רגל צריך לקיים את הדין של שואלים ודורשים בהלכות הרגל. לפי זה הוא אומר במילים הבאות: וכיוון שיגיע ה' באייר יתחילו לשאול ולדרוש בענייני קבלת התורה ומעמד הר סיני, שהוא 30 יום לפני החג. אתם חושבים שזה מקרה? בכלל לא. זה עומק העומקים. מעמד הר סיני לא בא רק לגלות שיש לעם ישראל תורה. גם לפני מעמד הר סיני הייתה לנו תורה. רק שבוע לפני מעמד הר סיני קיבלנו במראה, קראנו את זה בשביעי של פסח, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. כבר במצרים קיבלנו את מצוות הפסח, כבר הקרבנו קורבנות. אתם יודעים מה התחדש במעמד הר סיני? חלום אחד. חלום אחד שהוגדר בתור המגמה: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. במעמד הר סיני לקחו עם ואמרו לו, אפשר יהיה לגלות לעולם איך צריך להיראות ממלכה של כהנים, איך מכינים מדינה שלמה להיות בסופו של דבר כיסא שעליו יצא חוטר מגזע ישי, ושדרכו יתגלה צדק אזור מותניו ואמונה אזור חלציו על עולם שלם. מעמד הר סיני לא בא לגלות שיש חבילה אדירה נפלאה של מצוות להמון כהנים שמסתובבים בעולם. גם לפני מעמד הר סיני היו הרבה כהנים, היו גם הרבה ממלכות, יותר מדי, יותר מדי, לא רק ממלכות, גם יותר מדי כהנים בעולם היו. מה שלא היה זה ממלכת כהנים. השילוב המופלא הזה, כל עוד הוא לא קיים, יש וקום. והוקום מאפשר לסנחריבים אחרים למלא את הוקום. בהי ואייר התחדשו שני דברים בעולם. האחד ששוב, כמו בימי סנחריב וכמו בימי ישראל ממצרים, נתגלה אחרי שהאדון רם הקומה נגדע, מהו כוחו של נצח ישראל שחוזר ומאמין בעצמו ומאמין בהשם ובמשה עבדו. השני, ולמה מיועדת כל ההכשרה הזאת, הממלכה הזאת, המדינה הזאת, העצמאות הזאת שבאה מתוך כל נחלי הדם הנוראיים האלה שקודמים בפסוקים הקודמים. כל הנס האדיר הזה שמתרחש לפליטת בית יעקב, לשאר ישוב שאר יעקב, השב אל אל גיבור, וצריך להביא לעולם בשורה של מציאות חדשה, של מציאות כזאת של חוטר מגזע ישי שבשפתיו ימית רשע ויביא עולם שלם, להומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מחפים. ערב טוב ומבורך.